שלום. שלום, ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים, תלוי מתי שומעים אותנו, זה מין פתיח קבוע שלי, אבל הוא פשוט נכון. זה הכיף שבפודקאסטים שאפשר, בהסקטים, שאפשר לשמוע אותם מתי שמתחשק.
לא נגיד מתי, איזה חלק של היום?
לא.
בסדר? לא נגיד.
אז כאן אני מיכל דליות, מולך, שרון, אהלן.
שלום, מה נשמע?
טוב, תודה רבה. בסדר גמור.
חשבתי אתמול בערב, ומה, ככה, איזה צ'אט קטן בינינו עשה על הבוקר. הנה, כבר הסגרתי שם בבוקר. ואז אמרתי רק אוגוסט. איך עובר עלייך אוגוסט?
דרוך מאוד, עמוס מאוד. רק אתמול שחררנו את המשפחה שלי שחיה באמסטרדם, והיו אצלנו 5 שבועות, שזה המון זמן. עכשיו, כשבאות הנכדות, אז גם באים נכדים במקומות אחרים, כדי שהן לא תהיינה לבד. בקיצור, הבית שלי נראה כמו אכסניית נוער. המקרר, לא הספקתי למלא אותו, הוא התרוקן.
אני מת עליו.
היה עמוס. אני אוהבת את זה, אבל ברגע מסוים זה כבר הרבה. במיוחד שכבר אני רגילה לזמן שלי, לשקט שלי, וזה על חשבון העבודה. כמובן, הייתי עסוקה רק בדחופים ובכיבוי שריפות. אז זה היה אוגוסט, אבל עדיין מלא אהבה ומלא טיולים וכיף, טוב שיש משפחה, אני אוהבת כן. את הרעיון הזה, המשפח של משפחתיות.
אין בו משפחתיות בסוף.
כן, זה לפחות לנו, כן.
טוב, משפחתיות זה מאוד מסתדר לי עם האורח שלנו.
אוקיי.
ככה, נציג אותו, הוא בן יחיד. אמא שלו עבדה במשק בית, אבא שלו היה פועל בניין, שהסתובב המון עם מצלמה. זה לא, בדרך כלל לא מתחבר, אבל אצלו זה התחבר ממש. בילדותו הוא חלם להיות שחקן, אבל הלך בסוף למקום חם יותר. הוא נשוי לסיגל, יש להם 3 ילדים. בשיחה הזאת אנחנו רוצים לשמוע מהם המרכיבים וחומרי הגלם הייחודיים שהפכו אותו להיות מישהו כאדם וכאבא. שלום חיים כהן.
שלום וברכה.
מה שלומך?
מצוין.
כן?
כן.
קודם כל, אנחנו מאוד שמחים שאתה היית כאן איתנו.
תודה רבה, גם אני שמח.
איך היה האינטרודקשן?
וואו, זה נורא נחמד, אני יושב כמו מול הטלוויזיה, מסתכל עליכם, מקשיב. ואני אומר, אוקיי, יש פה חיים שכאלה עליי תכף.
בקטנה, כן.
זה גורם לך אז להיות דרוך, או שאומר, יאללה, איזה כיף אני הולך לדבר.
לא, תקשיב, אני כבר התפשטתי בפני האומה 1,000 פעם, זה לא מפריע לי, ודווקא זה נושא שאני אוהב לדבר עליו, אתה יודע, גם ההתחלה, אתה רוצה שנלך אחורה, מאיפה זה התחיל, בכלל אני אוהב. אתה יודע, זה לג'ון באז יש שיר שאומר שדיימונד אנד רסט, שגעגועים מביאים יהלומים וחלודה. אז אני מאוד מזדהה עם זה. אז בואו נצלול לחלודה ונראה מאיפה יוצאים היהלומים גם.
שזה בדיוק זה, ואתה יודע, שרון, אנחנו נתקלים בזה מדי פעם, וגם בפודקאסט אחר היה לנו את המקום של הכאב, את המקום של החופש לצד הגבולות.
כן.
את המקום של הכאב לצד התנובה או התוצר.
מה יוצא מהכאב הזה?
זאת אומרת, אז זה מאוד מתאים, היהלומים והחלודה. זה השתיב הערב של החיים. של הביחד, זה מעניין. כן, באמת.
יש גם כאבים שמענגים, זאת אומרת, אפילו פיזית, תראה, תלחץ לך פה, תראה כמה זה כואב, אבל...
איך נקרא חלק הזה בכף היד שאני לוחץ עליו?
הנה, עכשיו סיבכת אותי, אבל...
מתחת לבוהן.
כן, זה כאב כזה, וזה כואב, אבל נעים לך. זה גם נוסטלגיה, היא כואבת כי בתנאי שאתה זוכר את הפרטים, בדרך כלל לא זוכרים את הפרטים, אז הכל נשמע טוב, אבל... אתה נכנס לנוסטלגיה שהיא שלך והיא כואבת, יש בזה גם עונג לצלול לתוך זה.
כן, יכול להיות, ממרחק הזמן.
יכול להיות בגלל שכשאתה מרשה לעצמך לצלול לכאב, כשאתה באותו רגע בעצם לא נמצא שם, אלא רק מכיר בו, רואה אותו, יודע אותו, זה אולי העונג.
אני חושב שבסוף, לפחות אני לא יודע להגיד את זה על אחרים ולהגיד את זה כמשהו מוחלט, אבל דיברתם על ממה אני עשוי, איך זה מתחיל, אני אוהב לחזור לשם ולעוף קדימה, לחזור לשם ולעוף קדימה, זה כמו, אתה יודע מה, אולי מתאין אותי מחדש הדבר הזה.
אז בוא נראה. אז בוא נראה מה זה, מה זה בדיוק.
נלך אחורה.
כמה וטים מותאנים, כמה אתה מתניס.
ספר לנו על ההורים שלך.
אוקיי, אמא שלי, מרים, בת לחנה וחיים מזרחי, חמש אחיות, הייתה אחות שישית שבגיל 17 כיבסה על פרימוס, הפרימוס נדלק והיא נפטרה מהשריפה הזאת. היא הייתה הבת המורדת, מורדת לא במובן שהיא עשתה דברים שההורים שלה לא הסכימו, אבל היא הייתה פלפל, נקרא לזה ככה, מבין כולם.
מבין האחיות.
מבין האחיות.
אני רוצה רגע לשאול אותך, כשסיפרת על האחות שנשרפה למוות, מוות נוראי.
מאוד.
למה לדעתך ציינת את זה?
ציינתי את זה כי חלק מהמשפחה, חלק מאימא שלי וממה שאחר כך קרה, וזה חשוב.
זה משהו שהיה נוכח שם, כן?
תראי, אני לא יודע, עדות המזרח, אתה נכנס, על הקיר זה כמו יד ושם. כל ההיסטוריה של מתו, כולם על הקיר. בכניסה, כאילו, אין לך, אתה לא יכול לברוח מזה. אז התמונות שלה היו גם אצלנו, בבית.
זאת אומרת שאחות המתה בעצם הייתה באיזשהו אופן חיה, הייתה נוכחת. אמא ידעה לספר לכם עליה, אתם ידעתם על קיומה?
ידענו על קיומה, תראי, לא היה הרבה מה לספר, היינו גם, אני הייתי קטן, אבל הסיפור היה יותר הטראומה של הפרימוס והדבר הזה, וכן, ההקפדה על ההזכרות כל שנה, וסבא שלי גם היה גבאי של בית כנסת, שהקים בית כנסת בקריית שלום, אז הדבר הזה, המתים לא נעלמים, הם הולכים למקום אחר, אבל הם נוכחים כל הזמן.
זה בדיוק העניין, המתים נוכחים. עכשיו, אתה חושב שאתה אומר טראומה, שדבר כזה, גם לי אין ספק שהוא טראומטי, זה בא לידי ביטוי באיזשהו אופן שלא לגעת באש, אל תשחקו באש, תתרחקו מהמטבח? לא.
לא, ממש לא. אני יכול אולי לנסות בדיעבד לחשוב, כולם גרו סביב הסבא וסבתא שלי.
בקריית שלום בתל אביב, דרום תל אביב.
כל האחיות. וכאילו כל הזמן, כל יום, היו שם הילדות אצל ההורים שלהם. יכול להיות שזה חלק מהדאגה, ולהקיף ולהיצמד. יכול להיות שלא, יכול להיות שזה החינוך היה.
החינוך, התרבות.
אז אמא שלך היא האחות היוצאת דופן קצת, כי איכשהו היא לא הולכת לגמרי בכיוון של יתר.
היא הייתה מורדת.
היא מורדת, אני אקרא לזה פלפלית, כי היא לא סתם משהו שסבא שלי וסבתא שלי התפלצו, אבל היא הייתה מאוד דומיננטית. מה כן? אז תראי, בגיל 9 למשל, שזה מתחיל מגיל 9, הם גרו בכרם התימנים. ולסבא וסבתא שלי הייתה בסטה בשוק הכרמל, וילדים חזרו מבית ספר, ההורים היו בעבודה, זה לא ש... ואמרו להם, אתם אל תצאו מכרם התימנים, כי יתפסו אתכם ערבים, ולכו תדעו מה יש שם, ויחטפו אתכם, כל מיני כאלה. ואימא שלי הסתובבה. הולכה לרחוב בלפור.
אמרו לה, אל תצאו, אבל היא יצאה.
אמרה, אל תצאו, אז היא יצאה. כן. נו, ברור. ואז ראתה אותה גברת אחת בשם גברת שרפנסקי, פולניה, וקראה לה ואמרה לה, ילדת, אולי היא רוצה לעזור לי, אני אתן לך כסף. ואימא שלי החליטה שהיא הבינה מה רוצים ממנה, והיא החליטה שהיא הולכת על זה, וזה יהיה הסוד שלה, והיא תאסוף כסף.
בת כמה היא הייתה?
9.
9. מה רצו ממנה חיים?
לנקות. כן.
והיא אמרה, כן, אני הולכת, אני אעבוד, אני ארוויח כסף.
אני ארוויח כסף, ואף אחד לא ידע, וזה יהיה כסף שלה. והיא הייתה חוזרת מבית ספר ישר אליה, לגברת שרפנסקי, ואני קורא לגברת שרפנסקי, כי ככה אמא שלי קרא לה, והיא אהבה אותה מאוד. זאת אומרת,
אמא שלך אהבה אותה.
אמא שלי אהבה אותה ודיברה אליה באהבה גדולה, זו תקופה אחרת, צריך להבין את הטירוף. והיא הייתה מגיעה, עושה שיעורים יחד עם, הייתה בת של
שרפנסקי. לבת של גברת שרפנסקי.
כן, אמירה. ואחר כך חוזרת ללנקות.
ילדה בכיתה ג' דלת,
דלת,
תשע. עכשיו, תבינו, בבית שלה כולם ניקו, לא נתנו לאמא לעבוד, האמא עבדה עם הסבא, עם האבא בשוק.
כן.
אז לנקות זה לא היה דבר של מה פתאום או כן פתאום. ולימים, ההשפעה של זה, זה ש... רגע, אני רק אסיים את הסגה הזאת, היא באמת עבדה המון זמן.
זהו, כמה זמן זה החזיק מעמד הסוד הזה?
אני לא זוכר בדיוק, אבל היא אספה המון כסף. ואיך זה התפוצץ? אף אחד לא ידע. זה התפוצץ כי מישהו בשכונה, בקרם התימנים, איבד ארנק. וכנראה אמא שלי פלטה או שירתה או שקנתה לעצמה משהו, ואז כולם אמרו, השמוע פשטה שלמיריאם יש כסף.
אולי איזו שגנבה את הארנק.
אז גנבה או מצאה או זה, ובאו אליה. ובאו קודם כל לסבא וסבתא שלי, והם באו אליה, ואמרו, יש לך כסף. עכשיו, אסור לשקר. אז היא אמרה, כן. מאיפה יש לך כסף? פה היא לא רצתה להגיד, זה שלי.
שימי לב רגע להבדל. אפשר להסתיר, אבל לא משקרים.
כן.
זה אחרת לגמרי. זה אחרת לגמרי.
אני רוצה להגיד לכם שגם אני, בתור ילד קטן, הייתי עוד מנשק את היד של סבא וסבתא שלי. כי כשאתה פוגש אותם, אתה מנשק את היד. זה היה...
ככה זה עבד.
כן. ובסופו של דבר היא אמרה, אני עבדתי. אמרו לה, מה עבדת? איפה עבדת? כאילו זה לא היה נראה להם. ובינתיים כל השכונה מתאספת, כמו בסלח שבתי, כולם על הסצנה.
על המשפחה, על הסצנה.
והיא אמרה, עבדתי בבלפור, אצל גברת שרפנסקי. סבא שלי אמר, בוא תקחי אותנו. נראה מי זאת השרפנסקי הזאת. ואז כל כרם התימנים הולכים בשערה.
לגברת שרפנסקי ברחוב בלפור.
עכשיו, היא לא ידעה עברית כל כך, היא קראה לה מיקילה. מיקילה, אני אביא לך מים, מיקילה, בובה שלי. וזה, דופקים בדלת, ואימא שלי בוכה, 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 ופותחת גברת שרפנסקי את הדלת, רואה את אימא שלי בוכה, מחבקת אותה, מיקי, למי עשה לך? והיא אומרת לסבא שלי, אני אביא לך משטרה, אתה ככה מתנהג לילדה וזה. אלה מוחלט. ככה נגמר הסיפור. לימים,
כלומר, זהו, זאת הייתה סיום ההצקה.
זה הסיום.
סיום גם עבודתה כעוזרת בית, כמנקה.
עכשיו, אני אקפוץ קדימה כדי... כי יש לדבר הזה השפעה על החיים שלי מאוד מאוד בדיעבד, כמובן. אני חושב, בסופו של דבר, תראו, כשאתה בא לבית, שוב, אני אומר מזרחי, אז האוכל שהאישה מבשלת נקבע... אתה יכול להבין מי דומיננטי במשפחה. זאת אומרת, אם החמות, האמא של הבעל היא דומיננטית, היא לוקחת את האישה ואומרת לה, תקשיב, אם מותק, הבן שלי אוהב לאכול ככה, בואי תלמדי לעשות את האוכל. או, ואז היא לומדת לעשות את האוכל
שהיה בבית בעלה.
בעלה, ויכול להיות שהיא גם מוסיפה את האוכל שלה. ואני רוצה להגיד לכם שלא פעם אני פוגש גברים שאומרים, תשמע, אמא של אשתי עושה את הקוסקוס
יותר טוב מאמא שלי. כשבעלי אמר לי, זה דרך אגב, והוא פולני גדול, שיום אחד הוא אמר לי, תקשיבי, זה יותר טעים שאני ידעתי שהגעתי לשיא של הבישול של אותו מאכל.
אז זה קורה. ומה שקרה אצלנו, אבא שלי הוא נשדידן, זה סוג של קורדים. אז היה אוכל קורדי, היה אוכל אורפלי, שזה הצד של אמא שלי. זה טורקי יותר סורי, כי זה, אורפה זה על גבול סוריה, דרום מזרח טורקיה. בעבר זה היה סוריה, האנגלים חשבו אחרת, נתנו את זה לטורקים. אבל זה אוכל ערבי, טעים מאוד, ירושלמי. והיה אוכל אשכנזי. זאת אומרת... היה גפילטה פיש, והיה קני דלח.
בבית, בבית ילדותך.
שאימא שלך למדה מגברת שרפנסקי.
שרפנסקי, כן.
וואו.
היא טיבלה את זה קצת אחרת, אבל זה היה האוכל. עכשיו, תראו, אני זוכר ממפגשים עם נשים מעדות המזרח, שמדברים איתם על אוכל אשכנזי, עושים פרצוף כאילו, לא יודע...
כן, איזה... הכל אפור, אפור.
הכל אפור, נורא, תפל, מתוק, תפל, זה, זה, כן. זה, זה. ואימא שלי לא, אימא שלי חשבה שזה אוכל נפלא, ועשתה אותו נהדר, ואני חושב שבדרכה, בגלל הפתיחות שלה, להביא את האוכל הזה הביתה, לא לעשות ככה, לדחות אותו, אני חושב שהיא גרמה לי להיות פתוח לאוכל בעולם. זאת אומרת, אני מהרגע הראשון מוכן לאכול הכל. וזה בדרכה. זאת אומרת, וזה אני מפרש בדיעבד.
רק לאוכל או בכלל? פתוח להכל.
רגע, אנחנו נדבר...
פרה-פרה?
פרה-פרה, כן.
תגיד, אתה כועס על גברת שרפנסקי?
אז תראה, זו שאלה טובה, כי... פעם אחת דיברתי על זה וסיפרתי את הסיפור גם באיזושהי תוכנית, ויצרה איתי קשר אמירה, הבת של גברת שרפנסקי, ורצתה להיפגש.
שעשתה את השיעורים עם אמא שלו?
כן. ועד אותו הרגע שהיא לא התקשרה, תמיד זה היה נורא ורוד הדבר הזה. היה מצחיק וורוד.
כן.
וגם לא בסדר, אנחנו יודעים ש... אבל לא היה כזה באותו הרגע... לא יכולתי לפגוש אותה. אותו רגע כאילו ירד בי הכעס הזה.
של מה?
של איך ילדה...
של ניצול?
כן, למרות, תראי, זה הכל נורא קשה לשפוט היום את הדברים בכלים של היום, את מה שהיה פעם.
את הערכים שלה, נכון.
אבל מה, בוא נדבר תכלס, מה קרה? ראתה ילדה כעת אור, היא הייתה כעה. היה מקובל שהתימניות או הקאות אור הם עוזרות הבית.
נכון,
וגיל לא היה חוקים.
ההפך, עשתה לה אפילו טובה במובן מסוים.
לגמרי. אבל במרחק הזמן, ובגלל שזאת אימא שלי, זה הכיס אותי ולא נפגשתי איתה. וכאילו גם לא מצאתי מה... לא מצאתי איתה.
אתה חושב שבדיעבד אימא שלך יכלה להתפתח אחרת אם היא לא הייתה...
אימא שלי הייתה יכולה להיות כל דבר שאתה יכול לתאר לעצמך עד ראש ממשלה.
כי היא?
כי היא הייתה חכמה ופיקחית ומנהלת ואשת ספר. היא קראה ספרים בלי סוף על פוליטיקה. היא הריצה את שמעון פרס שאז גם, תקשיבו, זה שכונה שכל בן אדם ראשון אומר בגין, 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 בגין.
שפרס היה מקבל עגבניות שם.
כן, בגין, שפרס עוד חשדו שהוא ערבי. והיא הולכת בשכונה, וכל בחירות, כל תקופת חודש לפני הבחירות וחודש אחרי, צעקות בשכונה, אמא שלי רבה עם כולם, וכולם רבים איתה. בגין, פרס.
איך מרגיש ילד בן 10, בן 12, בן 6, כשאימא שלו ברורה וחדה ועקשנית ולא הולכת בתלם ולא עם הזרם.
תראי, אני תמיד הרגשתי טוב, כי גם דאגו שאני ארגיש טוב. כאילו, ההורים שלי תמיד... צריך להבין שאימא שלי התקשתה ללדת, ולא היו טיפולים, היא לא... ואז פתאום אני הגעתי, וגם אחרי שהגעתי, עוד פעם נסגרו השערים. זאת אומרת, באתי כמו מתנה בערך בדבר הזה, ככה התייחסו אליי, אבל זה לא היה משהו שאני לא צריך להתאמץ בשבילו, כדי לקבל דברים.
כלומר,
זה שאני בן יחיד, וכל הסביבה אוהבת אותי ומפנקת אותי, ואני הוגדרתי כנסיך, תראה, אני היום מסתכל על זה ואני מסביר את זה לילדים שלי. יש שתי דרכים להגיע למטרה שלך. דרך אחת, תדמיינו עץ, אתה יכול להתחיל לטפס מלמטה, אולי ליפול טיפה, אולי לנוח פה, אולי פה להחליט שאתה כבר לא מגיע. זה דרך אחת. ואולי ייקח זמן עד שתגיע. ודרך שנייה, בתפיסה, אתה שם את עצמך פה למעלה, עכשיו בוא נראה איך ממלאים תוכן. בתפיסה, אני נסיך, אבל עכשיו אני צריך לבנות לי ארמון.
בדיוק, אני צריך לבנות ארמון, צריך אולי להוכיח את זה גם.
אבל אני בא נסיך. אבל אני בא נסיך. זה לא אני מטפס פה כדי להיות נסיך.
זה נשמע יותר קל, הדרך שתיים.
לא יודעת, לא יודעת, שרון, לא יודעת.
לא יודעת.
אין לך ספקות, כי אתה כבר נסיך.
נכון, אבל...
בדרך הראשונה יש לך ספק.
אבל לא בטוח שתגיע גם כן.
גם, לא רק זה, שרון, אתה גם בעצם, אז אתה אולי לראשונה מתודד עם המציאות. כי אתה יכול להגיד עצמך, אני נסיך, אני נסיך, אני נסיך, ואחרים אומרים לך, אתה תוכיח, אתה יושב בבית נסיך, אתה יושב בים נסיך, זאת אומרת, אתה מבין, צריך לייצר מפגש בין הקיום, בין היקום, לבין ההרגשה שלי. כי בינתיים היא על תקן הרגשה.
אז היה לי קל, כי גם, נגיד, אין דבר כזה לא לנקות את הבית, לא לסדר את החדר.
לא עשו לך הנחות.
לא, מה פתאום. נסיך, אבל...
אבל יש חובות, יש חיים, חיים, יש מציאות.
תמיד אני אומר, אצלי בבית... עכשיו עם הילדים, באגדות יש מלך עם מיליון משרתים, אצלי יש כולם נסיכים, משרת אחד.
משרת אחד, מוכר לנו.
מיותר לומר.
מוכר לנו.
אבל כן, וזה אומר גם להצטרף לאמא שלי בעבודה שתבינו, הייתה יוצאת בבוקר מוקדם, עובדת במשק בית, מה שנקרא מנקה בתים ומבשלת אצל משפחה ברמת אביב, ואחר הצהריים מנקה את הלשכה של פרס ברחוב הירקון, קומה 2, ומסיימת, ושם היה מול מלון דן, ליד קולנוע פריז, היה בנק פועלים, אז גם אותו נקטע, ואחרי זה עוד איזה שני משרדי נסיעות, זה כל יום, תחשבו, זה טירוף. ואז אני הייתי בא מבית הספר, לא תמיד, אבל חלק מהזמן, ומצטרף אליה, עוזר לה לנקות, מאחר הצהריים, את הלשכה, אז נגיד אני הייתי עובר ומנקה את
מרוקן את הפחים, מרים דברים למעלה.
מאפרות, עניינים, כן. גם את המדרגות, את החמש קומות. לוקח את המפתח של הבנק, היא הייתה כבר מסיימת, ואני הייתי מתחיל כבר בבנק, בנק הפועלים, ואז היינו מסיימים, והולכים למשרד נסיעות שם, באחד הרחובות, שאני לא זוכר מה זה היה, ואז הולכים הביתה. עכשיו, גם פה, רחוב אלנבי הוא היה סוג של פריז, היו שם כמה דברים, כמה תחנות קולינריות שבכל פעם עצרנו, ושוב.
חיים, הגלידה האמריקאית של יד קולנוע אופיר?
לא קולנוע אופיר.
נדמה לי שכן.
לא, ברחוב יונה הנביא, יש שתי גלידות אמריקאיות.
כן.
ויש ספר שקוראים לו חיים גם.
לא, תקשיב, אלנבי היה באמת.
עכשיו, רחוב יונה הנביא, יש רגע, אבל לפני יונה הנביא, היה קולנוע מוגרבי, על הפינה של מוגרבי ועל הפינה של...
מוגרבי ופינסקר, מוגרבי ובן יהודה.
פינסקר היה קולנוע סטודיו, והיה שם קיוסק קטן שהיה עושה...
פלאפל.
לא, הקיוסק של הקולנוע היה עושה לחמניות 8 כאלה עם הפרג, עם סלט ביצים, שזה החלום. ומתחת לקולנוע מוגרבי על בן יהודה... היה מסעדת פועלים שהיה באוף בגריל, שניצל, צ'יפס, ואולי נקניקיות, אני לא זוכר. שילמת בקופה, והלכת עם זה וקנית.
מי שלא יודע מה זה, שרון, מי שלא יודע מה זה, קולנוע מוגרבי, אתה יודע מה זה קולנוע מוגרבי? אתה תקשיב, הרחבה של המדרגות שעולות למעלה.
תראית, סרט עם בום בצורה.
כן, בלומפי, תעלת בלומפי.
בלאומי.
כן.
בקיצור, אז היינו עוצרים פעם פה ואוכלים אוף בגריל וצ'יפס וסלט קולסלו, שמי ידע מה זה, או בגלידות האמריקאיות, אז זה בקוס פלסטיק, גלידה עם סירופ, עם קצפת, עם הדובדבן.
היו שמים אננס בפנים שכבת
אננס. זה היה באמת מעדן.
ועל אלנבי פינת יונה הנביא היה מרתף ראשון, קראו לזה, זה היה מסעדה יהודית, שהיה לה כזה, איזה ברווז תלוי בחוץ, בתוך אקווריום, שנזל על קישקה כזה, ושם היו עושים סנדוויץ'ים מטורפים של בשר, של קורנביף כזה וזה. והיה קפולסקי, היו שני קפולסקים באלנבי.
נכון.
אחד נדמה לי על רחוב S, בפינה, או הרחוב של עיריית תל אביב, איך קוראים לו? ישנה, לא זוכר. שזה על טייק אווי היה, והיה...
איפה שהיום קצין העיר?
לא יודע.
אוקיי.
Okay. האחד בהמשך, ליד שנקין.
משהו כזה, כן. והיו או יורדים במדרגות או עולים במדרגות, שלוש מדרגות אני כבר לא זוכר, ושם היו ממש פולניות של פעם עם, עם האודם הווזלין האדום הזה, נראה כמו ליצן בדיעבד, עם סינר מלמלה ואיזה כובע של אחות כזה על הראש, ממש פולניה, ושם היו שותים את הקפה בכלל בכוס דקה בתוך קונסטרוקציה ממתכת.
נכון.
ותמיד היה השפתון של הפולניות פה.
על, על, על השפה
כן,
של הכוסות.
כן, שזה לא ירד. ואני הייתי בטוח שזה דוגמה, כי לא ידעתי. מתי הבנתי שזה לא דוגמה? שבגיל 17 הלכתי לעבוד בבית קפה, וראיתי איך מנסים להוריד את הדבר, ואז הבנתי.
שנייה, רגע, אני יוצא, תשים לב שהמראי מקום של, של, של חיים, הנקודות במראי המקום הם סביב אוכל.
כל הזמן.
כי אחרים יכולים לשים את זה סביב. היו מלא חנויות בגדים, מלא חנויות נעליים, אתה זוכר?
נכון.
פיל, או זה היה סביב, היו שם כמה חנויות צילום. היו, נכון. אלמי היה מפוצץ בדברים, וחיים, הנקודות אצלך זה אוכל.
אבל אני...
מעניין.
שני דברים מסקרנים אותי. אחד מפעם, איך הסתכלת על אותן נשים שזאת לא אמא שלך, וזה לא קרם התימנים, זה יותר אנשים ש... אמא שלך ואחרות והשכנות שלך אולי עובדות עבורן.
אז תראה, קודם כל, אני יכול להגיד לך שמעולם לא הרגשתי מקופח, או לא יודע מה, אני יודע להגיד שכשהגעתי פעם, בפעם הראשונה לרמת אביב, לבית שאמא שלי עבדה, אגב זה היה אצל שמואל שי, השדרן רדיו, אז פעם ראשונה ראיתי כאילו, וואלה, יש פה דברים שאין לנו... אבל זה לא יצר אצלי שום דבר, איזושהי בעיה, להפך. נחשפתי למשל ביטלס, שמעתי פעם ראשונה שם.
וואלה.
אז נחשפתי למוזיקה אחרת.
אני מניח גם שלא דיברו איתך על זה, ולכן לא הסתכלת על זה כמשהו שאני...
לא, זה עבודה של אמא.
זה היה עבודה של אמא, זה היה טבעי, ואנחנו לא הרגשנו נחותים בשום דבר. ואני אומר שוב פעם, אם בשכונה שמענו את אהובה עוזרי, שמענו מוזיקה הודית, כי הלכנו המון לסרטים הודים, מוזיקה ערבית.
צלילי הכרם.
צלילי הכרם, מוזיקה מזרחית. פתאום שמעתי ביטלס, וזה בא שוב... אמא שלי בדרך שהיא עוברת והיא לוקחת אותי איתה, היא חושפת אותי בין קולינריה למוזיקה.
אז זה גם הפתיחות, הנה גם עוד איזשהו סוג של פתיחות.
כן, היא לא התכוונה שאמרת לי בוא אני אחשוף אותך, אבל זה לא משנה. היא עשתה דרך וכשהייתי איתה, אז נחשפתי.
העניין הדתי, אני רוצה רגע לגעת בו בקטנה, למה? כי בגין, אפרופו בגין ופרס, העניין הדתי היה הסכם. ונשמע לי דווקא שאמא שלך, יכול להיות שהיא לא זה, אם אלה שתגיד, חיים, זה לא משנה מה אנחנו, כולנו ישראלים, וכולנו, כאילו, אני מתאר לעצמי שכזו היא הייתה. זה לא משנה מאיפה אתה, ואתה
זה יכול... אפילו, זה אפילו לא נאמר. זה היה, חיינו בצורה טבעית, יש כאלה, יש כאלה, יש כאלה. הכל בסדר. אין תראה, אשכנזים, לא אשכנזים.
זה לא אנחנו והם.
לא, אין אנחנו והם. ממש לא. אני יכול, אתה יודע, לראות על עצמי, אין אנחנו והם.
נכון.
אני יכול להגיד לך שהילדים שלי, שעוד בבית הספר היסודי, יום אחד באו ושאלו, אבא, מה אנחנו?
דיברנו על זה לא מזמן.
זה לא יאומן.
נכון.
ישראלים?
אמרת להם ישראלים? גם אני אמרתי לילדים שלי.
נכון, ישראלים?
נכון.
כן.
אז, ובתחנה, או שלקחנו, תלוי איזה אוטובוס לקחנו, לפעמים לקחנו את שירות קו 4, ואז לקח אותנו עד לתחנה, או קו 5, עד תחנה המרכזית, ושם היה מישהו טורקי שהיה עושה בוריקסים, שעד היום אני לא מצליח לשחזר ולמצוא, וזהו, ובסוף נוסעים הביתה, אבל כל פעם מקום אחד שעוצרים... אולי היא חשבה שצריך לפצות אותי על זה שאני בא.
להתפנק.
אתה חושב?
להתפנק.
לא יודע. להתפנק. אבל זה היה מסלול, היה מסלול קבוע.
ממש עם נקודות ציון.
כן, כל פעם שחוזרים מעבודת. שמע, זה היה, היינו מסיימים 9 בלילה.
עד איזה גיל, חיים? 12, 13, 14?
כן, זה הגילאים.
עד שהתחלת כבר לצאת לעבוד לבד, כמו שאמרת שברגע מסוים הלכת לבית קפה. איך, מה, ובכל את התקופה אתה גם תלמיד טוב, אתה הולך לבית ספר?
אני תלמיד טוב, ועוד דבר שאני חושב שהיא ראתה במקומות אחרים, אבל שנגיד התקשיתי בפיזיקה, אז הגיע מורה פרטי.
וואלה.
כן. שזה לא היה מקובל בשכונה. כן.
ואתה תלמיד טוב, למה חיים? כי מה, היו מסרים, משהו בבית?
היה מסר שהחינוך הכי חשוב. ומקצוע, שיהיה לך מקצוע, שלא תהיה פועל בניין, ושלא
תצטרך לנקות
בתים. תראה את אמא ותראה את אבא פועל בניין. למרות שאבא שלי היה כל כך גאה בעבודה שלו. אבא שלי היה אחרון היהודים, כשהתחלפו כל הפועלי בניין, והגיעו פועלים ערבים, היה תקופה שהערבים השתלטו על הבנייה, אבא שלי התעקש ללכת, עוד בסולל בונה, זה היה שחשבו שסולל בונה זה טבע של היום.
מה, הוא היה תפסן?
לא, הוא היה בנאי.
וואלה.
כן, הוא היה בנאי. והוא אהב את זה נורא, ובחופשים, הייתי הולך איתו לעבודה, הוא היה לוקח גם עבודות פרטיות, בווילות כאלה, אצל קבלנים פרטיים,
כן.
אז גם הייתי הולך איתו. כאילו, הייתי חלק וחלק, יותר עם אמא ביום יום, כי זה היה אפשר לשלב במהלך בית הספר.
שאלה כללית, כי אני לפעמים ככה נתקר, כשאתה מגיע לאולפנים או לאיזשהו מקום היום ובשנים האחרונות, ואתה רואה את המנקה שבאה עם הבן שלה או משהו כזה, זה, מה זה עושה לך?
קודם כל, ליבי יוצא אליה, אני נזהר לא לדרוך איפה שהיא מנגבת עכשיו, אחרי ששתפה יש את העניין הניגוב. תמיד אני זוכר את הצעקות, עוד הייתי חוזר מבית ספר, בדיוק הייתה מסיימת לנגב ביום שישי, אל תיכנס, לא לדרוך את זה.
כן, כן, ברור.
אז אל תדרוך מהדהד לי ישר, אז אני לא זה, ואם אני חייב לעבור, כי בכל זאת אני צריך להגיע, אני מתנצל, הולך בפינה.
אתה מרגיש לא נוח.
לא, זה לא לא נוח.
שומר עליה, לא רוצה להכביד עליה. לא,
אני מכבד, תראי. אני מבחינתי שאני מגיע לאולפן, הבוקר טוב הראשון שאני אומר זה לנערת המים. מה זה נערת המים? היא האחרונה בשרשרת המזון בהפקה. היא זאת שצריכה לרוץ, אתה רוצה מים, אתה רוצה לשתות מה שאתה רוצה, כזה, ואתה כאילו...
מה שאני, היום קוראים לזה שקופים.
אוקיי, אז אני דואג לשאול מה שלומה, וגם את המנקה מה שלומך, וזה... זה בא מזה, כן.
משם.
נדבר טיפה על אבא.
כן, בדיוק.
על הבנאי הגאה.
אבא שלי, וואו, אבא שמו? שלי, אליעזר, היה אח ל... הם היו 10, 9 אחים ואחות.
וואו.
כן. ההורים שלהם, לקח להם 4 שנים להגיע לארץ. הם יצאו למסע מאורמיה, שזה אוזבקיסטן, פרס, שם האזור. לקח להם 4 שנים להגיע לארץ. מסע, יצאו כן. למסע.
על חמורים, כן. ועם ספינה, כן. ובדרך כן. סוריה, וירדו כן. למטה, כן.
ו...
יאללה.
הוא היה צלם חובב, הוא היה איש מאוד מופנם, הוא היה מאוד נאיבי, והעולם שלו היה נורא ברור, ואיש לחי, בגין,
זה קטע.
הוא היה גם צלם חובב שצילם, הוא למד בהתכתבות כזאת, וגם היה לו חדר חושך כזה, הוא קנה ציוד והיה מפתח בבית תמונות. אני אחד הילדים מהתקופה הזאת שיש לו אלבומים כאילו
מפועד הודעה חדשה,
כאילו אייפון היה שם אז, באמת.
מה הוא אהב לצלם יותר מדברים אחרים לדעתך?
הוא מאוד אהב חיות. הוא נגיד, לא, אם היית אומרת לו, אתה רוצה לנסוע לחול, הוא בכלל, זה לא היה על הפרק, אבל אפריקה, למשל, הוא נורא, הוא אהב שבטים, לראות שבטים, חיות, כן. והוא גם היה טבעוני. שזה בכלל, כאילו אנחנו היום צוחקים, אני אומר, רק היה צריך לצאת מהארון, ואז היה, לא היה מוזר.
איך אמא הסתדרה עם טבעוני, עם המאכלים?
הסתדרה נהדר, הסתדרה נהדר, היא בישלה בשר, הוציאה את המיץ, את המים מהבשר, ובישלה לו את הקטניות שלו, והוא לא ידע, והוא אמר לה, את כל הזמן יורדת על האוכל הטבעוני, אבל תראי כמה זה טעים.
טבעוני ממה, אידיאולוגיה או שהוא לא אוהב בשר?
זה היה מהמם מה שאמרת לי עכשיו. זה בדיוק מה שאנחנו עושות כל הזמן.
כל הזמן.
לא, זה היה מהמם, זה היה מהמם. תקשיב, היא עשתה צלי בשר, עם רוטב, עם הכל, בשלב מסוים, סיננה, השאירה רק את המים, ובשלב בפנים את הקטניות שלו. ואז הוא אמר לה, את כל הזמן יורדת אליי, אבל את רואה איזה האוכל הטבעוני טעים?
האמת שזה נכון, הרוטב, לוקח את הרוטב.
הסתדרה נהדה.
אבל מבחינתו זה הרוטב של הקטניות.
כן. אז...
אז הייתה אידיאולוגיה מאחורי הצמחונות הזאת?
הוא בריאותית. בריאותית. הוא חשב שבשר זה לא בריא. זה קצת... הייתה תקופה שזה גם הלך לקיצון. הוא החליט שנגיד בערב לא מדליקים אור, הולכים לישון, כמו תרנגול הוא נהיה.
לפי סדר היום, לפי 24 שעות של היממה.
כן, רק צריך להגיד שגם כשהוא היה קם לעבודה, הוא היה קם באיזה 4:30. אז כאילו זה כן הסתדר, הוא הלך לישון מוקדם. עכשיו למשל... אני תמיד אומר, הצליל הקולינרי, יש צלילים קולינריים של בישול,
כן.
שאני זוכר, הוא עוד, בתקופה שהוא עוד הטבעונות, הוא שתה חלב בבוקר, נגיד, אבל חלב עם דבש. אז הוא היה מרתיח חלב, ואז שם בכוס את החלב, וכפי דבש ובוחש. עכשיו, חלב הוא לא רותח כמו מים, הוא הרבה יותר קר, ודבש לא נמס כל כך מהר. אז זה, לתפיסתי, זה חצי שעה
של ערבובים.
זה צליל שאתה יכול, אני יכול להתעורר ממנו, מחייך, כאילו, אם יעשו לי את ה...
כי זה זורק אותך לפעם.
כן, זה אבא וזה. אתה יודע, אנחנו היינו מוסיפים פנימה ביצה, וזה היה גוגל מוגל.
אני לא יודע, אבל אז היה מצחיק, הוא היה קם באיזה 4:30 חורף קיץ, לא משנה, אני הייתי, הוא היה יוצא בחושך בכלל, זה היה מדהים.
יאללה.
היית בן יחיד.
כן.
והיית נסיך של המשפחה, ועדיין בן יחיד, וזה לא טיפוסי לשכונה.
נכון.
איך הרגשת עם זה? הרגשת חוסר באיזשהו שלב שהיית רוצה עוד אח, אחות? אמרת לי אמא ואבא משהו.
תמיד אומרים לי, איך זה בלי אחים? אני אומר...
אני לא יודע.
אני לא יודע.
לא יודע.
אני לא יודע איך זה עם אחים, אז לא חסר לי.
אבל היית מסביב. יש לך מלא בני דודים ואחיינים וכאלה.
אז בוא נגיד שדווקא הרגשתי מצוין, כי כשיש לך מלא אחים, זה לא הבתים של כל אחד, יש לו חדר, וזה צפוף, ורבים, וזה, ואני... אתה יודע, אמא שלי, כשעל ערס דווי אמרה לי, תשמע, דבר אחד טוב, שאתה בן יחיד, אף אחד לא יריב איתך
על הירושה. על הירושה. תשמע, הוא בעצם גדל כפריבילג.
כן?
לגמרי.
עכשיו, אני הייתי מוקף בגלל שכולם גרו בשכנות.
איזה מצוין, אף אחד לא יריב על הירושה. פלפל באמת האישה הזאת.
כן, על ערס דווי, יומיים אחרי זה נפטרה. אבל הייתי מוקף בבני דודים ובנות דודות, וכאילו, תמיד המשפחה ביחד, כאילו...
ואיזה חיפה על זה.
לא, זה לא שאני באיזה מקום ולבד ואין זה. אני יכול להגיד לך שהתוצאה של להיות בן יחיד, זה שאני מדבר לעצמי בכל רם.
כלומר, מה
שאתה אומר? אגב,
אני מדבר.
כן. כשאתה עושה דברים, אתה מדבר על עצמך.
כן.
כן, למה? זה חדש.
למה? ככה, ככה יצא, אני יודע.
אנחנו אמנם עובדים הרבה זמן ביחד, אבל אני מדברת על עצמי המון.
אבל...
באמת?
עכשיו, למשל, אני יכול לנסוע באוטו, הילדים מאחורה, ואני לא עושה, אני מתחיל לדבר, ואז הילד אומר לי, אבא, אמרת משהו? אני אומר, לא, לא, זה אני, זה ביני לבין עצמי. או שסיגל, אני יכול להתווכח ב...
סיגל אשתך.
כן, ואז היא אומרת, מי עכשיו? עם מי אתה רב עכשיו? אולי לא, אחד יצבן אותי עכשיו.
מצוין. אבל תראה, זה טריק של ילדים.
כן.
של, 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 של להוציא את מה שעובר לך בראש, כי בדרך כלל כן, אתה מדבר את זה אל מישהו אחר. נכון. זיברת את זה לעצמך.
כן, ואני לא רואה בזה שום פגם דרך אגב. אני...
באיזשהו שלב בחיים אמא שלך עבדה לצדך? עבדתם יחד?
כן. כשפתחתי את מסעדת קרן ברחוב אבן גבירול 15, בשנת 2000, לא 2000, בשנת 85.
1985.
אז כן, היא הצטרפה אליי, היא עזרה לי, ואז... שש שנים אחר כך, ב-2002, פתחתי את מסעדת קרן ברחוב אורבך 3 ביפו תל אביב שם, שזה כבר הייתה מסעדה גדולה, אז אמא שלי ודודה שלי ואבא שלי היו אחריות, היו באות מוקדם בבוקר, מחפשות המפיות, הייתה מעגילה, היו מגעצות, מקפלות, פותחות את המסעדה לספקים, מקבלות סחורה, מקבלים סחורה. כל המשפחה כאילו ליוותה אותי.
כן, עבדה בעניין.
איך היו היחסים בין אמא לאבא?
הם מאוד אהבו אחד את השני, מאוד אהבו אחד את השני. אני כל הזמן חושב על זה, אנחנו בזוגיות שלנו היום, שמים דגש על נגיד שיחות, אתה יושב ואתה מדבר עם בן הזוג שלך, וזה לא היה, לא היו שיחות. עכשיו, זה לא רק אצלם, לא היה אצל אף אחד שיחות בזה.
נכון.
התחתנו, עשו ילדים, חיו.
עבדו.
פרנסו. וזהו.
ניהלו את העניינים, העבירו ביניהם לוגיסטיקות.
אין את הווזלין בין כל החוליות, אין את השמן הזה, יושבים, מדברים, חושבים, לא, אין. אבא שלי היה בא כל ראשון לחודש, מביא את המשכורת, אמא שלי הייתה לוקחת מפקידה, מנהלת את הכספים. לא, הוא למשל, כשהוא פרש לפנסיה, הוא לא היה מסוגל לשבת בבית. אז הוא הלך ללשכת העבודה, זו הייתה תקופה שלא הייתה עבודה, ולא נתנו לו עבודה, נתנו לצעירים. הוא היה הולך כל יום ללשכה, כל יום, כל יום, כל יום. עכשיו, לא, הוא לא ישב עם אמא שלי ואמר, תראי מה אנחנו עושים, מה אני אעשה, אולי אני אעשה ככה.
אולי יש לך רעיונות, משהו אחר. כלום. לא.
הוא הלך, עשה. וזהו, ואז יום אחד הוא קיבל עבודה במשטרת מסובים שם, בחדר אוכל, לנקות אסירים, אמרו לו, הם התיישו ממנו בלשכת...
בלשכה, שיפסיק לבוא, כן.
אז אמרתי לו, תעזוב אותך משטויות, בוא תעבוד איתי.
תעבוד אצלי, תקן איתי. אני סקרנית, שרון אמר בהתחלה, שרצית פעם להיות שחקן. ספר רגע על הדבר הזה.
כן, אני בבית ספר היסודי תמיד קיבלתי תפקידים ראשיים בהצגות, הייתי כזה מלך הכיתה, אהוב בכיתה,
כן, היית
מלך הבנות, אורך שקוראים לזה, וכן, הייתי שחקן, גם בכיתה הייתי עושה, הייתי קונדסאי כזה, מזל שהיה לי ציונים טובים, אבל
כן.
אהבתי לעשות, להתלוצץ כל הזמן מאחורי הגב של המורה, וכן.
זה נשמע כאילו כל הילדות שלך, זאת אומרת, זה כזה מבט רומנטי, נשמע לי משהו שאני מאחל לילדים לגדול כמו שאתה גדלת.
זה מאוד רומנטי, ובאמצעים שלא קשורים להיום בכלל. זאת אומרת, זה לא שהיה שפע ולא. כל המשחקים היו בחוץ, קודם כל שיחקנו מחבואים ותופסת ודודס, והבית שלנו בקריית שלום גם היה, הוא גבל בחורשה. החורשה שמתחילה מקריית שלום, גרנו פעם אחת ברחוב בורמה שזה גובל באבו כביר שם. אז הטריטוריה שלי הייתה פעם אחת בצד אחד אבו כביר, הבית מעצר, בצד השני היה את הכנסייה הרוסית שיש כן. היום, ושמאלה יותר יש את המכון הפתולוגי. בין כולם יש חורשה.
כן.
עכשיו גם אמרו לנו, אל תלכו לכנסייה, התפסו אתכם, ישתו לכם את הדם. וכמובן...
הלכנו.
ניסינו, ברור, כן. ולמכון הפתולוגי תמיד היינו... נכנסים, רואים שמובילים גופות, וזה היה כזה... כן.
ואבו כביר, הפושעים.
ואבו כביר, הפושעים וזה. וואו. והחורשה בעצם היו בה המון ציפורים. ואני נורא אהבתי ציפורים, והייתי הולך, והיה לי עצים שגיליתי שיש קינים של ציפורים, והייתי כל פעם עולה ומסתכל על הביצים ועל הגוזלים, כאילו כזה, זה... אז משם אני יודע חוכית וירקנית וירגזית, וכל מיני שמות שהילדים שלי בכלל לא יודעים, זה יודעים דוחיפת נחליאלי, כאילו, זהו, גג. אבל יש ציפורים ופשוש.
פעם ידעו דרור.
ציפורי דרור.
גם הדרור מסכנות נעלמות, כן. אוכלים אותם.
אז כאילו, אתה יודע, הייתי הולך, מטפס, יורד, מסתכל, זה...
עדיין, זה נשמע, עוד פעם, זה חלק מאותה ילדות רומנטית. היו אבל חלקים גם לא רומנטיים אולי, כלומר, דברים שפחות אהבת.
כעסו עליך לפעמים.
ברור.
על מה? מה עשית וכעסו עליך?
אם הבאתי ציון לא טוב, אז לא אהבו את זה, ואם לא סידרתי, אמא שלי ביקשה, נגיד שאני אסדר את הכיור, אני אשטוף את הכלים, שהיא תבוא שהבית יהיה נקי, זה לא קרה.
כי הסתובבת בשכונה, נו מה, הלכת שישתו לך את הדם, איזה מין ילד אתה.
אז ברור שכעסו. תראו, לא עשו לי הנחות. זה, אני חושב שזה חלק מהעניין של הגיבוש של הדבר הזה שנקרא נסיך. נסיך, יש לו יותר מטלות מלא נסיך.
בטח, הוא עובד יותר קשה מהמלך בדרך כלל אפילו.
אז כן, אז הייתי צריך להצדיק את הדבר הזה.
מי היה בעיקר זה שיותר קשה איתך בדברים האלה, אבא או אמא?
אמא שלי, אמא שלי. אבא שלי שיית. הוא שיית.
גם החיים היה לו עולם ברור, כן.
כן.
וגם הוא, כן, גם עבד מאוד קשה, תחשוב את זה, מאוד קשה. חמש וחצי, הבן אדם עובד, איזה עבודה פיזית קשה, כן.
זה די כאילו, אתה יודע, כמו שאנחנו יודעים, כמו שאנחנו מסיקים, אנחנו מקבלים, אנחנו נבנים להיות מי שאנחנו מהסביבה הקרובה שלנו, וזה קודם כל ההורים שלנו. אני מסתכל על חיים, וחיים הוא לפני הכל איש עבודה, ואנחנו יודעים מה זה להיות טבח, להיות שף, עבודה סופר 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 קשה, כן. שאם אתה לא חרוץ, ואם אתה לא מתמיד וקפדן, אתה פשוט לא מצליח. והיה לך בבית את המודל האידיאלי.
של עבודה, של עבודה.
אז המודל מתחיל קודם כל מהזוגיות של הימים ההם, של, שכולם שווים בבית מבחינת ניקיונות וסדר. אין
אבא לא מרים
סטלחת. אבא שלי היה בא, היה שוטף את הכלים. שבת בבוקר הוא היה מכין לנו את ארוחת הבוקר, היה עושה פול, היה מייבש את הגרעינים של האבטיח בחוץ, ואז קולה אותם על המחוות בסאג' כזה. היה הולך למכולת, היה עושה קניות, כאילו...
אגב, איך הסתדר איש לחי עם המעריטה של שמעון פרס?
אני אמרתי לך, חודש לפני צרכות, חודש אחרי צרכות.
זה בתוך הבית.
בתוך הבית, ובשכונה גם. כן. אבל...
זאת אומרת, אני מנסה רגע באמת עכשיו רגע לפרק, זה סוגים של ערכים שבאו מתוך המודל. אז קודם כל, בתוך הזוגיות מודל של שוויון. עכשיו, בבית זה בא לידי ביטוי בניקיונות, בקניות, כן. בבישולים, הדברים האלה. זה לא שיש דברים שהם התפקידים של אמא.
לא, למרות שאת האוכל היא בשלה, את יודעת, הוא לא בשל באמת את האוכל לחג או זה, אבל נגיד את הניקיונות לחג, כל הבית, אבל אני... עד היום יש לי סיוט מהשלבים של התריסים של פעם הפלסטיק, שיש להם המון מגרעות כאלה שאתה צריך לנקות עם קיסם את הזה, ופאנלים וכאלה.
אוקיי, מה עוד היה? דיברנו מקודם על זה, אני מנסה לראות ערכים שלא מדברים עליהם, אבל הם היו שם.
אז תראו, אז קודם כל, ברמת הערכים של בן אדם לחברו, זה כל השכונה הייתה כזאת, סתם דוגמה, למשל, אם הבעל של השכונה, של השכנה, מאיזושהי סיבה, הם רבו, זה קרה אחת לאיזו שנה, הם רבו והוא עזב את הבית, הלך לגור באיזה בית מלון בתל אביב, אז חיכו שבוע, ואז עלו לרגל אליו, למוכתר, נשות השכנות, שזה 3-4 שכנות, שכנע אותו לבוא, זה סצנה של כל השכונה, זה שיש מריבה בזה. הבן אדם לחברו לקבל את ה... לדאוג לזה שאין לו, ולא משנה כמה יש לך, זה היה ערך, בדיבד אני אומר, ראיתי את זה המון, זה כאילו סוג של ערך עליון, תמיד עזרו לאנשים, תמיד אנשים עברו, ולפי הריח היו צועקים, מרים! מה בישלתי? אמרתי, קובה, בואי. אז מישהי חזרה מהעבודה, עוצרת, אוכלים. כאילו, זה ככה, זה לא וואו. קיבוץ, אבל זה...
זה פעם.
זה פעם, כן, כן לגמרי זה, פעם. זה, אז זה, כן. הדאגה לזולת, הרגישות לצרכים של מישהו, גם אם אין לך יכולת לעזור לו, אתה מוצא דרך לעזור לו. וזה אחד הדברים, אני חושב, החשובים במודל, זה אחד הדברים הגדולים ש...
אוקיי.
נגיד שבאת אלינו הביתה, אבא שלי תמיד היה קופץ, עושה לך קפה, תה, שואל לך מה אתה רוצה, אולי לאכול, היה מביא לך הוגה, ישר מוציא את תמרים, הוא תמיד אהב פירות יבשים, ישר, העניין של הריח, היה אצלו מאוד חזק. עכשיו, זה בדברים פשוטים, בקוס תה וקצת תמרים וזה, אבל הוא תמיד קפץ, אין דבר כזה. זה היה ברור שאתה בא, אליעזר, ידאג לך למשהו לאכול ולשתות.
נוסיף לזה רגע את הערך הנוסף של השכלה. זה היה חשוב כדי שיהיה לך מקצוע.
היה חשוב שיהיה לי מקצוע, ולכן כשסיימתי את בית ספר יסודי, ופה יש, אני חושב, איזושהי רעה חולה של המדינה, משרד החינוך, אז כיוון אנשים...
תסליל אותך.
כיוון אנשים עם ציונים טובים לבית ספר עיוני, ואלה שהם פחות טובים לבית ספר מקצועי. מקצועי. ועכשיו, לך תמצא אינסטלטור, תראה, אתה יכול למצוא רופא ולא אינסטלטור. אבל אני יכולתי לבחור מה שאני רוצה, וההורים שלי אמרו לי, לא, אתה הולך ללמוד מקצוע, ורשמו אותי לבית ספר הולץ.
מה, בחולון שם?
כן.
עם המטוס?
עם המטוס, ואני סניתי את זה, כי קודם כל הגעתי לכיתה עם 40 תלמידים בנים. באתי מ-30 ו... הרוב בנות, כיף חיים, פתאום אני בא לאיזה... וזו חבורה שהגיעה מכל מקום בארץ כמעט. וכולם היו לחוצים להצליח, ואני לא הבנתי מה אני עושה
שם. גם לובשים שם, לבשו מדהים, אני לא טועה, לא? של חיל אוויר באיזשהו שלב.
לא של חיל אוויר, אבל כן, יש את החולצה הכחולה עם הסמל עם הזה.
זה גם היה כמו בגדי עבודה, הם לימדו אותם להיות פועלים, להיות, כן, לרכוש
כן.
מקצוע.
כן, אז... ואני סניתי את זה, אז כיתה ט' עברתי איכשהו, כי הייתה כללית, ואחר כך נכנסו כיתה י', כיתה י' כבר, חצי י' כבר לא שרפתי, לא שרדתי, עשיתי המון בעיות, ובסוף י' לקחה אותי המורה הנפלאה שלי, המורה לספרות, נורא אהבתי ספרות.
איך קראו לה?
אני לא זוכר. נורא אהבתי ספרות, וזה היה הציונים הכי טובים שלי אצלה. היא אמרה לי, חיים, אתה לא מתאים לך בית ספר הזה, אתה צריך ללכת ללמוד משחק. אמרתי לה, אני יודע, אני אמרתי את זה, לא שמעו לי. ואז באתי להורים שלי ואמרתי, אני לא הולך יותר לבית ספר. אז ההורים שלי אמרו לי, אוקיי, מקבלים, אבל... אתה לא...
אתה לא תהיה בבית
הפיל. אתה לא תהיה בבית
מי שלא לומד וזה. עובד.
הולך, תעבוד. ואז נרשמתי לבית ספר, היה משלב פעם, שעשו בית ספר אקסטרני
כן,
פה
ב... בגרות בערב, בויצמן. משהו כזה. כן. כן.
אז לא, היה גם בוקר. אוקיי. היה בוקר והיה ערב. אז עשיתי בוקר וזה, אני יודע, 3-4 שעות ביום, זה לא כזה עכשיו כמו באולץ, עד 4-5, אני יודע. זהו, ואז יום אחד, ורציתי גם, היה לי המון זמן פנוי, וחיפשתי מה לעשות, מה לעשות, ועבדתי קצת בהצתות אלקטרוניות לרכב, אבל יום אחד הסתכלתי בעיתון, וראיתי מודעה שדרושים עוזרי מלצרים במסעדת תל אביב הקטנה.
וואו,
שזה היה שם, עכשיו יש מלון.
כן. וואי, איזה מסעדה.
כן.
של שאולי.
רפי שאולי, כן. ואז הלכתי לשם. לא ידעתי מה זה בכלל.
איזה מסעדה, איזה תקופה.
לא ידעתי מה זה בכלל. ונהייתי עוזר מלצר, זה בעצם מפנה מהשולחן.
פיקולו.
פיקולו, יפה, קראו לזה פיקולו, היום קוראים לזה ראנר.
ראנר.
אבל ראנר היום הגיש אוכל, אז הפיקולו לא הגיש אוכל, רק...
רק פינה.
פינה.
כן.
עבדתי שם 3 חודשים, ואז פנה אליי המנהל ואמר לי, אגב, שם גם, זה תכף ניגע בזה, אבל אז בא המנהל, אמר לי שהוא עובר למקום חדש שפותחים, ואם אני רוצה לבוא ולהיות ברמן שם, יכשיר אותי, שנקרא אפרופו.
וואו.
אז אמרתי...
בטח.
בטח. אבל בתל אביב הקטנה ראיתי עולם שלא ידעתי על קיומו. קודם כל לא ידעתי שגברים מתנשקים עם גברים ונשים מתנשקות עם נשים. ידעתי בתיאוריה ובשכונה זה היה כאילו לעלות על המוקד את הדבר הזה. וראיתי, אז היה יוסי גרבר עם הבן זוג שלו, דן בן אמוץ היה בא עם כל מיני. והמלצרים, וכאילו, קוראים לזה בערבית קרחנה שלמה.
כן, סדום והמורה קצת.
כן, סדום והמורה.
ו... כסדום ואמורה זה שיפוטי, קרחנה זה לא, משהו אחר.
אבל זה, זה
אבל אני יודעת, גם, כן. נכון, נכון, אני יודעת.
עבור ילד שבא מכיר מתימנים, זה סדום ואמורה.
לא רק זה, זה כאילו גם מה שעושים שם זה, זה סדום וצריך להחריב את זה.
כן.
זה, כן, כן, סדום ואמורה במובן של השיפוט של זה. וזה עבר לי ככה, כאילו, הכל בסדר. זאת אומרת, כנראה, בחינוך שקיבלתי, או בערכים שקיבלתי, אז גם לקבל את האחר.
אני אומרת לך, חיים, זה יושב על הפתיחות.
כן,
לגמרי. לאוכל, לדעה פוליטית, לבני אדם.
נכון.
להכל.
למנהגים.
כן. הוא בעצם לא פוסל כלום, הוא לא פוסל. בוא נראה, בוא נשמע, בוא נטעם.
נכון. זהו, זה בעצם...
ועברת לאפרופו?
עברתי לאפרופו, שם עבדתי 3 שנים. גם תוך כדי הצבא, וכשעזבתי, אז חשבתי מה אני הולך לעשות, הבנתי, ידעתי שאני רוצה לעבוד עם אנשים, והייתי חונך של ילד שהיה, דרך שכנה שלי שטיפלה באיזה אמא, שהבן שלה היה באשפוז בשלוותה, ואשפוז סגור, ואז כשהם יוצאים משם, אז לא מחזירים אותם הבית, לא את כולם, יש להם הוסטלים שם ברעננה. ושאלה אותי אם אני רוצה להיות חונך שלו. מה זה חונך? חבר בעצם.
נכון, נכון.
והייתי חבר שלו איזה 1.5 שנים, שזה לא היה פשוט, כי כשאתה חבר, אז אין גבולות. כשאתה...
כן.
מגשר, בתפקיד, יועץ, סמכות, בתפקיד.
כן.
אתה יודע, יש שעון, יש לך 50 דקות. אמרת, אמרת, לא אמרת, שלום, פעם הבאה. בחבר אין, זאת אומרת, זה בלילה, ביום, בזה, בזה, וזה קצת שתה לי את הדם. כאילו שתה אותי אנרגטית,
כן.
אבל מאוד אהבתי את זה. ובעצם מה שהייתי עושה איתו, בלי הדרכה של אף אחד, מה שהייתי עושה איתו, ראיתי שהוא תמיד, כמו המכוניות האלה שמגיעות לקיר וזזות אחורה, אז... קיר, למשל, זה ללכת, נגיד, לעלות לאוטובוס, להוציא שטר של 50 שקל, לתת לנהג, ואז הנהג אומר לו, אין לך כסף קטן? אז הוא אומר לו, הוא לוקח ויורד. כאילו...
כזה.
את זה. אז, או...
למה אתה משווה את זה? הלכתי לאיבוד. למה המשל הזה?
כי לא נתנו לי לחיות, היה טלפונים באמצע הלילה, וזה, לא הלכתי לאיבוד, אבל זה כאילו,
זה היה יותר מדי, זה היה יותר מדי.
שאב ממנו המון אנרגיה.
שאב ממני המון אנרגיה.
וגם מדובר על בחור צעיר, בואו לא נשכח, כן, זה לא איזשהו גבר.
אז באמת עשיתי את זה איתו, הייתי עולה איתו לאוטובוס, ונותן לו לשלם, והיה אינסידנט עם הנהג, אז... היינו
פותר את זה.
צולחים את זה, הוא אומר לו, תן לו, הוא ייתן לך עודף, כאילו. וזה היה מקסים, ואחר כך התנדבתי גם ב-SOS, זה ארגון כזה של
בעלי
חיות, בעלי חיים, אז שם ריקי, זאת שיסדה את ה... זה הייתה מורה יועצת בבית ספר ברנדיס בהרצליה. אז גם הביאה אותי כמורה מחליף כזה, או מורה חולה, אז הייתי מחזיק את הכיתה, עושה להם כל מיני, מדבר איתם.
מעניין.
כן, אבל בסוף בסוף, רציתי מסעדה. זאת אומרת, עבדתי גם במסעדות, ומשם רציתי מסעדה.
כי פשוט הבנת שאת זה אתה הכי אוהב?
זה היה לי הכי טבעי. זה היה נורא טבעי.
כשזה בא, אני חושב שזה בא. אתה מרגיש שהנה, הנה הכפפה ליד, מצאתי אותה.
לא, אני לא יודע לשים את האצבע, תמיד אתה חולם להיות טייס, להיות קבאי, להיות, אני לא יודע מה, לא היה לי חלומות להיות טבח או...
להיות בעל מסעדה.
אבל כשזה קרה...
הרגשת שזה הדבר הנכון.
כן, לא היה בזה איזה עכשיו נקודת ציון, וואו, יש לי מסעדה.
זה כאילו... היה חלק טבעי מהתהליך, מההתפתחות, מההתקדמות.
והוא הרגיש שהוא הנה, זה זה.
נכון. כך שלך להבין שהבית אצלי זה בית שמבשל אוכל, הכל סביב אוכל, השכונה סביב אוכל, השכנים הולכים מיום רביעי, עולים לאוטו, יש מורדוך, יש לו טנדר, השכנות עולות, נוסעים לקרמל, עושים קניות, מתחילים ביום רביעי כבר את ההכנות, יום חמישי. יום שישי מגיע הסוס והעגלה, אז משאירים חלק מהקניות לסוס והעגלה, אז נגיד יש תמיד, יש סיפור מצחיק, איך הכל, כולם מעורבים, אפילו זה שמוכר את הירקות עם הסוס והגלה מעורב באוכל. למשל, פעם אחת הייתה עונה של הבאמיה, אמרו, באמיה הוא יביא, רוצים אותה טריה ליום שישי, ואז עשו את כל הקניות, רביעי, חמישי, התחילו ושל, שישי הוא מגיע, אין באמיה.
וואו,
צעקות עליו, מסכן, כמעט הרגו אותו. איך אתה לא מביא באמיה כבר? הן מדברות כבר שבוע לעשות את הבאמיה.
גם אין טלפונים להתקשר ולהגיד מראש, תדעו לכם שלא יהיה באמיה.
אז לא, יש באמיה בשוק, אבל למה הוא לא הביא באמיה? הוא אמר, לא הבאתי באמיה כי העגבניות לא היו טובות. הוא כבר יודע שהן לוקחות עגבניות, הוא כבר מעורב בתבשיל גם. אז אם אין עגבניות טובות, למה שהוא יביא באמיה?
וואו.
זה
אוי, זה סיפור נדע.
הלך הרוח. אוי, כן,
זה סיפור נדע.
תגיד, מתי הפכת, באיזה גיל הפכת להיות אבא?
יחסית מאוחר, ל-39.
וואו. כן,
אבל שוב, זה בגלל שסיגל, כשהכרתי אותה, הייתה בת 21-22, אני יודע, והיא בדיוק למדה משפטים, אז אמרנו, אוקיי, נחכה שתסיים. ואז נכנסה לסטאז', אמרנו, אוקיי, נחכה ש... אבל אז אמרתי, יאללה, מספיק עם למרוח את הזמן, וזה קרה.
חיכית לזה? ציפית לזה? זה היה ייעוד, סוג של ייעוד עבור מבחינת?
זה היה ייעוד, כי קודם כל זה מתחיל מההורים, ההורים מצפים לנכדים, בוא.
ברור.
זה לא קשור, זה אצל כולם ככה. וכן, אפילו אבא שלה בא ואמר לי, תקשיב, אתה חייב
לזרז את העניין.
לזרז. והיה הרגע שאמרתי לה, אם אנחנו לא עושים ילד, אנחנו נפרדים. וזה היה כאילו סוג של אולטימטום. לא התכוונתי, אבל התכוונתי שלזעזע את השארתי הזה.
בת כמה, במה הפרש הגילאים ביניכם?
9 שנים.
כלומר, אתה היית בן 39, והיא הייתה בת 30.
כן.
כשנולדה בת הבכורה שלכם.
כן.
קצת בוא. מזכיר לי את אחד מהבנים שלי שגם חיכה לזוגתו.
אז בוא נשמע על שלושת הילדים שלכם, שתי בנות ובן, בוא נלך בשמות וגילים.
כן, יש לנו את טל שהיא בת 23, את מאיה שהיא בת 21, ואת אורי שהוא בן 17.
אתה כותב מאיה עם א'?
כן.
ספר לנו קצת, בוא נתחיל עם מי נתחיל?
אני דווקא רוצה לדעת איזה אבא אתה.
אוקיי. Okay.
תראו, אני לא נוהג לתת לעצמי ציונים גבוהים אף פעם. אני גם...
גם לא במטבח?
לא, גם לא במטבח. אני גם אסביר למה. גם כשאני אומר דברים ומסביר דברים שהם לדעתי, אני בסוף אומר, תדעו לכם שאני צודק ב-99%, לא ב-100%. תמיד האחוז הזה, וזה גם אני מלמד את האנשים, את הילדים, תמיד תשאירו צוהר להקשיב, כי נורא קל להגיד אני צודק ב-100% וזהו, כי אתה נועל את הפתיחות שלך להקשיב ואולי לשנות, אולי גם לחזק.
זאת אומרת, זה לא דווקא משהו שבא מתוך צניעות, זה משהו שבא מתוך איזשהו סוג של חוכמה, תישאר פתוח, תשאיר
פתח. לא חשבתי מאיפה שזה בא, אבל אני חושב שלהקשיב... תראי, נורא קל להיות בקיצון. בקיצון, אתה אומר, זה אני, ומי שלא איתי, ותלכו לעזאזל. מי שלא איתי, שילך לעזאזל, וזה לא. נורא קשה להיות באמצע. זה כאילו אולי לא נוצץ, אבל זה נורא קשה להיות באמצע.
אני יודע, אני בטוח, זה העניין, ואני מוכן לשמוע.
אבל אני מוכן לשמוע, אני גם מוכן לשנות.
כי יכול להיות שתשנה דעתי.
אני גם מוכן לשנות.
זה הכי קשה.
נכון, זה הכי קשה. אז להיות באמצע, כאילו,
זה המקום של ללמוד, שרון. זה המקום של ללמוד.
כן.
אז מה שאלתם, איך ברח?
איזה אבא אתה, בציונים הלא גבוהים.
אז אני לא אתן לעצמי ציון טוב של אבא, כי תראי, גם אני עובד המון, וגם אני רואה את מערכת היחסים של הילדים עם אמא ואיתי, אז... לא יודע, אני צריך לתת ציון.
אז לא חיים, לא ציון, לא שיפוטי. לא שיפוטי, אני אבא טוב או לא אבא טוב. איזה אבא אתה מבחינת רואה את הילדים, יושב עם הילדים, שם לילדים?
אני רואה את הילדים, אני מלווה אותם. הם יודעים שהם תמיד, תמיד, תמיד אני אהיה בשבילם, לא משנה איפה ומה. אני לא כועס, אני מתעצבן. קצת, אבל לא, זה לא בא לידי ביטוי.
לא מתפוצץ?
לא מתפוצץ, וגם פעם אחת התפוצצתי
על, מה?
על הבן שלי.
על מה?
שהוא שיקר.
וואלה, מתי זה היה?
לפני שנה אולי, משהו כזה. הוא אמר שהוא נמצא במקום אחד, ובכלל הוא היה במקום אחר. ואיך שאני לא זוכר איך אני עליתי על זה, והגעתי למקום ואמרתי לו, בוא צא החוצה, אני יודע שאתה בפנים. וממש צרחתי עליו ואמרתי לו, תקשיב ותקשיב לי טוב. לא יארגו אותך אף פעם. אני לא יארוג אותך אף פעם, ואני לא אכעס אם תגיד את האמת. אין כמו האמת, אל תשקר לעולם.
זהו, זה גם כזה מהבית, זה כזה התחיל. זה גם מאימא. לא משקרים.
לא, לא משקרים.
לא משקרים.
לא משקרים. זה משהו שמלווה אותך.
הדוגמה אישית.
כן, חזק, חזק.
אבל תראה, אתה הופך להיות אבא בגיל 39, אתה כבר מצליח, שף מצליח.
כן.
וכמו שאמרנו, שף זה לא 85.
נכון.
שף זה 85 שעות בשבוע במינימום.
כן, אבל תמיד הקפדתי להיות, גם לקחת לגן, תמיד לקחתי לגן בבוקר, תמיד הכנתי סנדוויצ'ים לבית ספר. בגן, למשל, הילדה שלי, שהייתה בגן, הייתה בת שלוש, מתי מכניסים? שנתיים, והייתי לוקח אותה לכתפיים, גרנו אז בנווה צדק, והגן היה מרחק רחוב וחצי, אז תמיד לימדתי אותה מספרים, לפי אז...
מה שכתוב על הבתים.
כן, אז הייתי מתחיל, והיא הייתה מסיימת. אז למשל, היא הילדה היחידה שאני מכיר מבין הילדים, היום היא כבר לא ילדה קצת, אבל שהייתה יודעת להגיד 18 על נקבה ולא 18.
וואלה. טל, אתה מדבר על טל.
טל, לי היה חשוב שיקפידו להגיד, מהטלוויזיה, אתה יודע, אתה מקפיד על זה. אני שומע מורות מתראיינות ברדיו ואומרות 18.
לא, רק זה, אומרים גם 3 קילומטר, בחייך אני מתה.
לא, אז... זה כבר משהו אחר. אבל 18 זה קצת יותר...
כן.
יותר מוקפד כבר.
נכון.
מי שאומר 18, אתה אומר, וואלה, הוא... זה.
שמה עכשיו, כן.
אז נגיד, זה היה מסלול. כל בוקר הייתה על הכתפיים, אחד, אחת, שתיים, היא הייתה משלימה, שלוש. הנה עוברים ברחובות לפי המספרים, והייתה משלימה.
אז הקפדת על זה, לקחת אותם לגן,
כן.
ולהיות...
כן, עם... אני חושבת את זה, הבן אדם חוזר הביתה בשתיים, אם לא אחרי.
לא, אני לא? חוזר באמצע, מחזיר אותה מהגן, סיגל עבדה עורך הדין, היא עבדה יותר, לא, לא יודע יותר קשה, אבל...
יותר לא... שעות.
אני פחות... הייתי גמיש, אני יכולתי לצאת, לחזור, לצאת, לחזור. כן. אז הייתי לוקח את הילדים, לוקח את הילדים של השכנים גם, מביא אליי, מביא לשכנים את הילדים שלהם.
ממש נוחה.
הווי, כן.
כן.
מאוד.
קצת לא, עשית על עצמך קרם התימנים שם.
לגמרי.
לא, זה אחרת וזה נכון, אני חושב. כלומר, כי אין בעיה למצוא את עצמך, להיסחף ולהיות 16, 18 שעות במסעדה.
ולקחת בייביסיטר, ולקחת מישהו שיעשה את זה במקומנו.
הקולגות שלך ישנים על הרצפה לפעמים.
כן.
ואתה נשמע כזה שלא, סליחה, אני יודע, יש לי את המשפחה, לא יקרה כלום אם אני אעזוב לשעתיים, שלוש.
תראה, בסוף אתה צריך להתחיל מההתחלה בכותרת. מה הכותרת? מה אתה רוצה? מה הכי חשוב לך? שוב מהבית, המשפחה הכי חשובה. זה מבחינתי פה.
ערך עליון?
כן, ערך עליון. המשפחה שלי היא הכי חשובה לי. עכשיו אתה תבוא, תגיד לי, תשמע, המשפחה... או כל הקריירה, כל המסעדות, אני אומר לך, קח את המסעדות ואת הקריירה. זה נכון, זה לא נכון, זה לא משנה. זה טוב, זה לא טוב, זה לא משנה.
לא משנה, זה שלך?
בתפיסה, המשפחה הכי חשובה. סוף כמובן, לא רוצה לוותר על הדברים, כן. אבל בתפיסה זה הכי חשוב. עכשיו מפה, אתה מנהל את זה. אתה הולך לעבודה שלך, לקריירה שלך, אתה מתדלק את הקריירה, אבל המשפחה היא הכי חשובה.
שאלה שבקרב השפים, כלומר, נשמע לי שאתה יוצא דופן בקטע הזה, שוב פעם אני אומר, באו לך, שאלו אותך, כאילו מה, איך חיים, איך אתה מצליח לסדר את המשפחה ואת הקריירה?
לא, לא באו, אתה, אבל אתה, שאתה משווה אליי, אתה משווה את הדור הצעיר יותר, בוא, אני בן 63, אתה מסתכל על שפים קצת יותר צעירים.
כן, בני 40.
ופה העולם שלהם הרבה יותר קשה. הרבה יותר קשה. אני הייתי בתקופה, אני תמיד מתלוצץ, אני אומר, אני פתחתי מסעדה בלי לדעת לבשל, אבל גם אף אחד לא הבין באוכל, אז זה עבד מצוין. היה מאץ'. והיום, גם אני בשביל להבין מה זה אוכל צרפתי, הייתי צריך לחסוך כסף, לנסוע. היום אתה פותח את זה ואתה רואה הכל.
ואתה גם הולך וקונה את המצרכים פה, אתה לא צריך לנסוע לאף מקום.
הכל יש. הם, זה כמו קרינה רדיו-אקטיבית, אתה נחשף לכל כך הרבה, אתה לא מסוגל להכיל את זה, ואז הם נמצאים באיזשהו מרוץ, לא רק נגד שפים ומסעדות אחרות, גם נגד האינסטגרם ומה שחושבים עליהם ומה שמראים. לי לא היה את זה. אז היה לי, אני חושב, יותר קל. היה קשה בצורה אחרת, כי היו את הפחדים, אני גם בתור אוטודידקט, כי לא למדתי בישול, אז אתה תמיד, היתרון של זה, זה שאתה תמיד אומר לעצמך, אני לא יודע מספיק, אני צריך עוד, אתה כל הזמן ערני.
טוב, אתה דרוך.
אתה כל הזמן, אתה דרוך. וכל הזמן רוצה ללמוד, וכל הזמן מסתכל ופתוח לדברים. אז זה היתרון של זה. אז קשה להשוות היום, זה דור אחר, וזה גם דור שאולי פחות רוצה להתחתן, פחות, לא יודע, לא יודע.
כל מיני דברים שונים. גם לא צריכים לעמוד באותו מקום, יש פה גם שפע וגם תפיסה שונה של העבודה ושל המחויבות, יש שיסתכלו את המחויבות.
אבל הקושי הגדול, אני אגיד מה הקושי הגדול שלהם. הקושי הגדול זה ש, תראה, מסעדה זה עסק נורא נוצץ מבחוץ. נורא נוצץ. אוכל תמיד מגרה את כולם. בחורות ובחורים צעירים ושמח, ואתה בא ויש איזה וייב כזה, ואתה אומר, אני רוצה כזה. ואתה מבין שזה פתאום נורא קל לעשות עסק כזה. כי אתה סוחר מקום, אף אחד לא מבקש לך, אתה מבקש לך ערבויות, לא תעודה של משהו. ואתה חובר למישהו שסיים בישול באיזשהו מקום, אתה אומר לו, בוא, תבשל, ונורא קל להגיע לזה. אבל אז מגלים שזה עסק לכל דבר, ואז כן. מתחילות הבעיות.
שיש שם גם עגבניות וגם במיה וגם מפיות.
ובעיקר צריך ניהול, כן. וניהול... זה משהו שלא קשור לבישול, אתה צריך לדעת.
שתי התמחויות אחרות לגמרי.
כן.
כן.
או לקחת מישהו שידע לעשות.
אגב, זה כמו מנהל בית ספר.
זה כבר לא הפדגוגיה, זה הניהול.
אתה יכול להיות איש חינוך נהדר, אבל הלו, יש תקציבים, ויש לנהל את צוות המורים שלהם, יש את העניינים שלהם, נכון. ולהתעסק כמו, צריך מנהל, מנכ״ל על הדבר הזה.
נכון.
מישהו מהילדים שלך הראה מתישהו?
לא.
אוקיי, לא הראה, אף אחד מהם לא הראה את ניצוצות של אני רוצה ללכת בעקבות אהבה למטבח.
יש לא ניצוצות, יש להבות של אהבה לאוכל, כולם אוכלים, נהנים מאוכל, חבל לך לזמן, מתענגים. תא למשל שאוכלת ונהנית, היא משמיעה קולות שאתה צריך להשתיק אותה, תדעי, היא נהנית, מאיה נהנית מאוכל, וגם נגיד, יש תערוכות בשבוע, שהן סופר חשובות לנו, זה ארוחת שישי בערב, ושבת בבוקר, שזה צהריים כבר, כי כולם כן. קמים ב-12 היום. אז זה ארוחות שהן נורא, הן חשובות לנו, ואנחנו לא מדלגים עליהן, אולי במקרים מסוימים, אבל לא מדלגים על הארוחות האלה, וזה תמיד אנחנו, ותמיד מדברים, ותמיד פותרים.
יש קידוש בשישי?
כן, אורי עושה קידוש, מאוד מקוצר, אבל אני בכוונה נותן לו יום השישי ויחול לו שמיים והוא זה, ואת היין וברכת הלחם, המוציא לחם מן הארץ, כן. וזה ריטואל קבוע, אנחנו לא דתיים ולא כן. שומר שבת.
זה מה שנקרא מסורת.
זה תרבותי, כן.
ומסורת זה עוגן.
כן, ואנחנו מתעקשים, זה כבר קבוע, אורי עושה את זה.
יפה, מתי העברת לו את השרביט?
כמה שנים, אני חושב מאוד מוקדם, נהננו מהדבר הזה שהוא זוכר להגיד את הקידוש.
זה עושה לך את זה כאבא, כאילו, הנה הבן שלי, כן?
כן, עושה לי. תראה, אני אומר, הארוחה הזאת היא חשובה, היא חשובה, כי בסוף, גם בסביבה שהרבה משפחות גרושות יש, בסביבה שלנו, אנחנו משפחה מאוד, מאוד טובה, מה שנקרא, מסתכלים עלינו, אבל אני מסתכל על הילדים שמסתכלים על משפחות אחרות ואומרים, וואלה, אצלנו זה מדהים. וזה חשוב מאוד, המודל הזה, שיודעים, זה גם, המפגשים האלה של יום שישי, לא משנה, כל השבוע אתה בקושי רואה, יום שישי בערב כולם מתכנסים, שבת בצהריים כולם, עכשיו זה עבודה, יום שישי זה עבודה, אני מבשל, יום שבת בבוקר זה גם עבודה.
זה גם הייתה עבודה כמה שנים קודם להנהיג את זה, לא לוותר על הדבר הזה.
נכון.
זה העניין.
נכון.
זאת גם כן עבודה.
נכון.
חיים, אני מסתכלת רק רגע על, על מי שאתה, כשזה בא מתוך כל מיני מודלים, מודל של שוויון בזוגיות, מודל של דאגה לאחר, מודל של עבודה קשה,
כן.
של התמדה, של השקעה, איזשהו מודל גם של פתיחות. אלו גם דברים שאתה מרגיש שאתה העברת בבית לילדים.
תראו.
שוויון בזוגיות, פתיחות, עבודה קשה.
אני יכול להגיד לכם ככה, הבת שלי הגדולה, יש לה בת זוג, ו... מהיום הראשון שהיא עשתה, היא הביאה את הבת זוג שלה, ואנחנו חיבקנו את הבת זוג, והיא חלק מהזמן גרה אצלנו, וזה לא עבר אפילו דיון במשפחה, האם כן, לא, היא אפילו, זה לא עבר שום דיון, זה זרם,
עובדה.
הכל בסדר. תראו, אתמול הייתה הפגנה למען שוויון נשים,
ייצוג של נשים בפוליטיקה ובכלל.
ואני הלכתי.
בכיכר הבימה.
כן, הלכתי ונעמתי. ונעמתי על השרשרת המזון של, של האי שוויון של האישה, מהרגע שהיא מנהלת טובה באיזשהו עסק, ואז אומרים שהיא כלבה, כי היא קשוחה, ועד המשכורת שהיא מקבלת פחות ממה שגבר מקבל על אותה עבודה, ועד זה שזה נורא טבעי להטריד אותה כאישה, ולסרסר אותה, ומניתי את כל, את כל שרשרת המזון
של
איש השוויון. היה לי עצוב לראות שאני הגבר היחיד שבא, וזה חלק גם באמת כי אני... בזמן הקורונה הלכתי לבשל במעון של נשים מוכות, וזה נושא שחשוב לי, זכויות אדם ונשים.
הנה לך מודל של הדאגה לאחר, מה שבא מהבית.
וגם גם שהבת שלי תהיה גאה ותראה ש... כי היא מאוד, מאוד דעתנית, טל מאוד מאוד דעתנית. טל, בגיל 3 החלטנו שהיה מקובל לעשות ימי הולדת בגן, היא לא רצתה, ומי שואל אותה?
בת 3, צודק, נכון?
בת 3, סינוגה, הבאנו לגן, הכנסנו אותה בכוח לגן, היא לא הסכימה, ואז היא טיפסה על העץ, ולא ירדה מהעץ, וכולם חגגו למטה.
עשו את הלי מולדת, בלי הילדת יום הולדת.
כן, לא הסכימה. והיא ורבלית, חבל לכם על הזמן, ואז שהיא סיימה את הגן ורצינו בית ספר, היו שתי אפשרויות, או אומנויות, או בלפור. אמרתי, אומנויות, ברור, אני רוצה חינוך טוב, אני רוצה זה. היא אמרה לי, לא, אני הולכתי עם החברות שלי לבלפור. אמרתי לה, מה פתאום? לקחתי אותה ל... יש שיחה, יש זה, ואני יודע איך מתקבלים שם, אתה צריך להיות בן של מישהו קצת, וגם להיות מוכשר. היא יצאה מהשיחה, אנחנו לא היינו כמובן, קיבלנו מכתב שהיא לקויית דיבור, והיא לא מתקבלת.
איזה...
אז הבנתי, כן. זהו, לא מתווכח, לא מאלץ, לא מכריח, מה שאת רוצה.
והיא הלכה לבלפור.
והלכה לבלפור,
שהיה בית ספר אז לא מי יודע מה, מאמן. נכון?
לקויית דיבור, לא זה... אני מכירה את בית ספר בלפור,
הוא לא מי יודע מה. שם. תקשיב, זה לא, זה עניין של תפיסה.
כן, היה לו כן. מוניטין, כן, כזה.
תראי, זה לא הבנויות. זה בית ספר ציבורי, אתה יודע מה, בדיעבד אני שמח שהלכה לבלפור.
ואנחנו נגיד גם שאותה טל שהלכה לבלפור ולא לאמנויות, עשתה שירות, מכובד.
עשתה שירות, מדהים.
סיימה אותו, קיבלה אין ספור הצעות.
נכון, וילדה מדהימה, סופר חכמה, סופר דעתנית, רוצה להיות שופטת, וזה מה שנקרא אלוהים ישמור את המשפטים, כי אצל טל זה או המוטליה, או לא, אין באמצע, כל שחור.
לקוט דיבור לא תהיה שם, אתה אומר, לא תהיה שם.
תן לנו משהו על מאיה, כן, אנחנו לקראת
סיום. מאיה היא יותר רוחנית, היא מאוד פרי ספיריט כזאת, היא מהממת, היא מוכשרת. לא היה לה פשוט כילדת סנדוויץ'. היא מזכירה קצת את אבא שלי באיזושהי, שהוא היה מאוד רוחני במובן מסוים. והיא, יש לה נשמה, אתה באמת לא יכול... אתה יודע שאסור לך לפגוע בה, כי היא כל כך
רגישה. לא לקלקל. כן. לא לקלקל.
אורי, הוא... יצא סך הכל של כולנו, כולל האחיות שלו וכולל ההורים שלו. יצא איזה סך הכל מהדבר הזה. הוא ילד עם נשמה גדולה, הוא ילד טוב, הוא עוזר לאנשים, שזה משמח אותי מאוד. זה תכונה דרך אגב של כל אצלנו, אצל כולם, העזרה לזולת, הלב פתוח אצל כולם.
אבל תבין, זה לא שאומנם נולדים עם יכולת אמפתית. ילדים קטנים רואים את זה בגיל שנה וחצי, שנתיים. אבל זה מה שיש לילדים היום כשהם אנשים בוגרים, זה לא איזושהי תכונה, זה חיקוי, זה ערך,
נכון.
זה הרגל, זה משהו שראו ועושים כי כך עושים. כי אתה ראית את אמא שלך והם ראו אותך וגם אולי את סיגל. כי לבוא ולהגיד, כבדרך אגב, אני בזמן הקורונה בישלתי במעון של נשים מוכות, או הולך לנעום, זה בדיוק העניין.
אז פה דיברנו בהתחלה על המודל, כמה המודל יכול להיות קשה ומאתגר.
נכון.
הם רואים בבית זוגיות מדהימה של סיגל ושלי, עושים ביחד את הדברים, עוברים ביחד את הדברים הפחות טובים, היותר טובים מבחינה בריאותית או לא משנה מה, זה הכל ביחד. אני שוטף כלים בבית, אני מבשל בבית, כאילו, אז מבחינת זוגיות, מבחינת בית פתוח, והשבוע היא הודיעה שהיא מביאה את כל היחידה שלה אלינו לארוחת בוקר, היום יש ארוחת בוקר, כאילו, וזה תמיד בסדר. זה מודל לא פשוט.
כן, כן. זה מצד אחד, זה אתה כזה, מצד שני אתה צריך לעמוד בזה. אבל אתה יודע במה זה מסתכם, פתאום קפצתי לראש במילה מנץ'.
כן, שמעתי את זה כבר.
כן. זה גם אתה, וכן. יש לך אישה מנצ'ית וילדים.
ואני חושב על ההורים שלו, שאבא שלך נפטר 3 חודשים אחרי אמא שלך, די מצער, משברון לב אפשר לומר,
אני חושב שכן, כי הוא היה אחרי אירוע מוחי, אבל מדי פעם, והוא לא דיבר, אבל הפעמים היחידות שהוא דיבר, הוא שאל איפה אימא. אז כאילו, אתה יודע, אפילו לא אמרתי לו שהיא נפטרה, כאילו, הבאתי אותו גם ללוויה, הוא היה קצת
קצת אאוט.
הוא היה, לא קצת, הוא היה אאוט לגמרי. ולא ידעתי, ואמרו לי, אין טעם להגיד לו. אבל אני מאמין שהאנשים האלה, גם באירוע מוחי, שאנחנו חושבים שהם אאוט, אני מאמין, לא יודע, אני מאמין שהם כן מבינים מה קורה, גם אם זה בהבלחות, אז אני מאמין שבסופו של דבר, גם אם זה הבלחה, זה רגע מאוד קשה, שגם אם הוא חולף, ואחר כך חוזרים אליו, זה רגע שלא מאמין שהבן אדם מנותק לחלוטין.
תראה, גם אם הוא לא מבין כאילו את ההבלחות של המציאות, הוא חי בתוך עצמו, ובתוך עצמו זה עולם הרגשות, והיצרים הבסיסיים, ואולי הגעגוע כחוסר של משהו שהיה שם.
כן, אבל אתה לא יודע את זה, הוא לא מראה את זה, כי אי אפשר לראות את זה, אבל אני מאמין שכן, בסוף הוא נפטר ככה, קיבל חום, החום לא ירד, לקח איזה 3-4 ימים והוא נפטר.
הוא נפטר.
3 חודשים אחרי שאימא שלו.
כן, כן.
אני רוצה לסיים באופן אופטימי.
קדימה.
דיברנו המון על אמא ואבא.
כן.
בוא רק רגע תגיד לנו, אתה, מה לדעתך? שוב, זה לא כמתן ציון, אלא כמשהו יותר עובדתי. מה ילדים יגידו עליך? איזה אבא אתה?
וואו, שאלה קשה. קודם כל, טל תהיה לה המון ביקורת. כי טל היא בדנ"א שלה מבקרת. אבל אני חושב, תראי, גם אני התפייסתי עם ההורים שלי הרבה אחרי. התפייסתי. וההתפייסות, בסופו של דבר, אם אני מצמצם את זה למשהו אחד, זה לקבלה. אתה מקבל. ככה הם, ככה הם היו. אלה היו האמצעים. תסתכל, אני תמיד ששואלים אותי, למה על השופטים, למה היא ככה והוא ככה והוא ככה, אני אומר, חבר'ה, אני הולך אחורה ומסתכל איך הם גדלו.
יפה, זה משפט שאני תמיד אומרת, גם אותה מישהו גידל.
על השופטים במאסטר שף.
כן, תמיד אומרים למה היא מתנגד ככה והוא ככה וזה, וזה הכל למה הם גדלו. ומי שאומר לך, וכשבא מישהו ומספר לי, אני סבתא שלי, גדלתי אצל הסבתא וזה, אז באוזן אחת גדלת אצל הסבתא, באוזן שנייה, אני אומר, רגע, איפה היו? אני שומע, לא הייתי אצל ההורים שלי.
גם מה לא היה.
מה לא היה. זה תמיד אני שומע את הצד השני. אז הם גדלו, אז אני התפייסתי עם ההורים שלי, כי היו דברים שגם, אתה יודע, אתה אולי רוצה, כשאתה רואה הורים אחרים, עושים ככה, עושים ככה, ויש אולי איזשהו מטען, אולי כעס, אולי איזשהו מטען, ובאיזשהו שלב, אתה מבין שבאמת גדלת נפלא, גידלו אותך במה שהיה להם, מה שיכלו לתת לך, ובעיקר נתנו לך דברים שהם לא שווה כסף, הם נתנו לך ערכים מדהימים, ומודל מדהים. ואז אתה, והכל בסדר, הכל בסדר, אתה מתפייס עם זה, אתה מקבל את זה, ואז בבת אחת
זה עובר.
זה עובר. אז פה זה קצת יותר מורכב, כי אנחנו בעולם קצת יותר מתוחכם, ואני חושב, לא יודע, אולי יתנו לי ציון 8, אני יודע. מאיה תיתן, מאיה תיתן לי 9, ולאמא שלה 10, תראה, איפה אני רואה את זה באמת? אני רואה את זה לפי הטלפונים, בצרכים שלהם.
כן, ברגעי האמת.
מתי זה אבוש ומתי הם מתקשרים לאמא.
בדיוק.
כן, נכון.
זה אתה יכול להבין איפה אתה בפעם המשפחתי.
וזה הקשר המאוד ראשוני, מי מהם עונה על איזה צורך.
נכון.
איך אני יודעת שהם יגיבו לי למקומות מסוימים שאני נמצאת להם. ואורי מה יגיד? אורי, דרך אגב, זה שם נהדר בעיניי.
אורי זה שם מהמם. אורי, מה יגיד? אורי יהיה נבוך, אני לא יודע אם הוא ירצה להגיד, ואני חושב שאני חושב בסוף הם יפרגנו לנו, יתנו ציונים קצת גבוהים.
יגידו סבבה.
כן, לא, תן לו, שיעבור.
טוב.
מה נאחל לך? אני מאחל לך שתמשיך לזכות לארוחות שבת, לשמוע את הבן שלך עושה קידוש. ושתזכה לשמוע את הנכד שלך עושה קידוש.
יאללה, אני מוכן. כן. אני בשל.
כן, מכירים את זה, כן.
נתנו כאן, כן.
יאללה. כל טוב.
תודה רבה.
תודה חיים, תודה רבה.
תודה לחיים, היה כיף גדול לך.
על האמון ועל ההתמסרות.
תודה רבה.
זהו, שרון.
כן.
אנחנו
מסיימים עוד פרק.
מסיימים עוד פרק.
את זה עשינו, אפילו היה קצת ארוך מבדרך כלל.
נכון.
אבל כי פשוט היה מעניין, ולא יכלנו לעצור.
והאמת, המשפטים האחרונים של חיים, העלו בי עוד כמה שאלות, אבל אולי נעשה איתו פרק ב', נראה.
זהו, כבר התחלנו את החלק האחרון, ולא יכולנו לחזור אחורה.
נכון.
אז שוב פעם תודה לחיים כהן. השף, כי יש המון חיים כהן בוויקיפדיה שאתה רואה, היו אמרות שם.
השף, חיים כהן. לבעל של סיגל ולאב, זה החיים כהן האהוב הזה.
כן, הבן של מרים ואליעזר. כן. אבא של טל, מאיה ואורי.
ואורי, תודה לך, שרון.
תודה, מיכל דליות.
היה עוד פודקאסט מלמד, מהנה, מעניין. אנחנו נהיה כאן.
יאללה.
בפודקאסט הבא אפשר לראות את זה אצלך בעמוד, אצלי, בכל הפלטפורמות. חיים, נשלח לך קישור כשנעלה את זה.
תודה לך.
להתראות.
תודה.
תודה.